שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף כ"ו במסכת העירובין. נתחיל 4 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בעזרת השם בעמוד ב' בסוף הפרק. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. שני החלקים הראשונים ממשיכים את הנושאים של הימים האחרונים לגבי קרפף. בחלק השלישי נעבור לנושאים אגביים. החלק הראשון ממשיך את הנושא של היקף לשם דירה, ונראה מקרה מיוחד, וזה האבברנקה של ראש הגולה. מה היה שם? היה לו פרדס שהיה גדול מבית צאתיים ולא הוקף לשם דירה, וממילא כרגע אסור לטלטל בו, ובאמצע גדל עץ מאוד גדול עם צל, ואנשי הבית אהבו לשבת שם בצל והם רצו צניות, אז יום אחד בנו מחיצה עגולה שמקיפה רק את אותו עץ, ואותו אזור של עץ עם המחיצה עכשיו נקרא אבברנקה. עכשיו המחיצה הזאת לכאורה לפחות כן נעשתה לשם דירה, אבל כאמור שאר הפרדס לא, וממילא אין אפשרות בשבת לטלטל דברים מהבית עד האבברנקה, כי בשאר הפרדס לכאורה אסור לטלטל, ולכן בא ריש גלותא לרב הונא בר חיננא ואמר לו, תמצא לי פתרון. אמר רב הונא בר חיננא, אתה צודק, באמת כרגע אסור לטלטל, אבל יש לי פתרון. הוא עשה שביל מהבית עד האברנקה, ועשה מחיצה משני הצדדים של קנים שקרובים אחד לשני שלושה טפחים, ועכשיו בשער הפרדס באמת עדיין אסור לטלטל, אבל בתוך השביל ועד האברנקה מותר, גם כי זה קטן מבית צאתיים, גם כי עכשיו זה הוקף לשם דירה, ולכן מותר. זה רב הונא בר חיננא, אבל הסיפור לא נגמר. כי קצת לפני שבת הגיע רב וראה את מה שרב הונא בר חיננא עשה, והוא אמר, למה צריך את כל זה? הכל מותר גם בלי זה. למה? כי אמנם הפרדס עצמו הוקף בהתחלה שלא לשם דירה, אבל אחרי זה, כשבנו את האברנקה והקיפו אותו לשם דירה, זה בעצם הופך את כל הפרדס, כאילו שגם הוא עשוי לשם דירה, כי הוא בעצם הופך לחצר של האברנקה, וכמו שהאברנקה לשם דירה, גם כל החצר שלו, כלומר הפרדס, לשם דירה. זו דעת רבה, ועד כדי כך הוא היה בטוח בזה שהוא הוציא את הקנים שעשה רב הונא בר חיננא והתלמידים שלו החביאו אותם, כי הוא אמר, אין שום צורך מותר להגיע בשבת לאברנקה. זו דעת רבה, ואני מניח שאתם מיד שואלים את עצמכם, רגע, למה רבה צודק? גם אם נגיד שאברנקה כן הוקפה לשם דירה, הרי היא הגיעה אחרי הפרדס, והרי למדנו בכל הדפים האחרונים, שאם קודם הקיפו מקום, ורק אחרי זה פתחו פתח בינו לבין הבית, בשביל שעכשיו הוא יהיה לדירה, זה לא מועיל, אלא צריך שקודם השטח יוגדר לדירה, ורק אחרי זה להקיף אותו לשם דירה. אז איך זה עוזר שקודם היה פרדס מוקף, ורק אחרי זה עשו אברנקה? אלא שרבה מבין שיש הבדל. אם באמת כל מה שעשו זה רק פתח חדש בין השטח לבין הבית, בזה באמת צריך קודם לעשות את הפתח, ורק אחרי זה להקיף. זה מה שנקרא בגמרא, שאם זה הוקף ולבסוף פתח, זה לא טוב, אלא צריך קודם פתח ואז הוקף. אבל כאן לא עשו רק פתח, אלא בנו פה משהו מיוחד, בנו פה אברנקה, וזה יותר דומה להוקף ולבסוף ישב. כלומר, שיש שטח שבהתחלה לא הוקף לדירה, ואז לא סתם עשו פתח בינו לבין איזה בית, אלא בנו פה בית חדש באמצע השטח. מקרה כזה נקרא הוקף ולבסוף ישב. וזה כן הופך את כל השטח למוקף לשם דירה. זו דעת רבה, ולכן כאמור הוא התיר גם בלי השביל, והוא הוציא את המחיצות של השביל, ואמר מותר לטלטל ככה. וכך נכנסו לשבת במחשבה שמותר, והריש גלותא מאוד שמח שבבוקר הם יוכלו לטלטל עם כל הכלים שלהם ולאכול באברנקה. אבל אז פתאום התחילו בעיות, וזה שבאו שלושה חכמים והקשו שלוש קושיות על היתר של רבה, עד כדי כך שבסוף הם מסרו את האברנקה, והריש גלותא נתקע באותה שבת בלי שביל ובלי היתר. מה הקושיות? אז קודם כל נשים לב שבקולה של רבה יש שתי הנחות יסוד. הנחה אחת זה שהיא מוקף ולבסוף ישב, כלומר לא רק פתחו איזה פתח, אלא ממש בנו שם משהו חדש לשם דירה, זה כן עוזר. והנחה השנייה זה שבאמת ההיקף של האברנקה, המחיצה סביב העץ, בכלל נחשב לשם דירה. אלה שתי הנחות, ועכשיו את הקושיות נחלק לשתי קבוצות. הקושייה הראשונה תוקפת את ההנחה הראשונה, שתי הקושיות הבאות תוקפות את ההנחה השנייה. אז קושייה הראשונה, מקשה רבינה, גם הוקף ולבסוף ישב, לא מחשיב את השטח מסביב לשם דירה. מה הראיה? מתחום אחר לגמרי, וזה תחום שבת, שזה הנושא של הפרק הבא. כרגע נאמר בקצרה שאסור להתרחק מהמקום שבו שבתתי יותר מ-2,000 אמה. אם שבתתי באמצע השטח, אז ממש עושים ריבוע מסביבי של 400, ומשם מודדים 2,000 אמה, יותר מזה אסור להתרחק. אבל אם שבתתי בתוך יישוב, אז אם אין לו חומה, מודדים מהבתים האחרונים של היישוב. נדבר בהמשך המסכת איך בדיוק. אם זה יישוב שמוקף חומה, אז גם כאן נכנס כל הנושא של היקף לשם דירה ובית צאתיים. כלומר, אם החומה מקיפה שטח שהיא לא גדולה מבית צאתיים, אז בכל מקרה מודדים מהחומה. אם היא כן גדולה מבית צאתיים, אז רק אם היא הוקפה לשם דירה, מודדים מהחומה. אם לא, מודדים מהבתים. עכשיו, מתי זה נחשב שזה הוקף לשם דירה? אז הדין הוא שצריך שקודם כל יהיו בתים, ורק אחרי זה חומה, מה שנקרא עיר ישנה. אבל אם זה עיר חדשה, כלומר שקודם עשו חומה, ורק אחרי זה בנו את הבתים, זה לא הופך את החומה כמוקפת לשם דירה. אז הנה אנחנו רואים בפירוש שגם אם לא רק פתחו פתח, אלא ממש בנו בתים, מה שנקרא הוקף ולבסוף ישב, עדיין זה לא נחשב לשם דירה. ממילא, אותו דבר באברנקה, גם מתוך הנחה שהאברנקה עצמה היא כן מוקפת לדירה, היא לא הופכת את השטח שמסביבה גם כן למוקף לשם דירה. זו הקושייה הראשונה, כאמור, נגד הנחת היסוד הראשונה של רבא, שהוקף ולבסוף ישב זה מועיל. שתי הקושיות הבאות הם כאמור נגד הנחת היסוד השנייה, וזה שהם אומרים, בעצם גם האברנקה עצמה לא נחשבת כמוקפת לשם דירה. למה? כי למה הקיפו את האברנקה? משתי סיבות. א', לצניעות של מי שיושב שם, וב', לשמור על החפצים שמשאירים שם, כלים, בגדים, ושתי הסיבות אלו הם לא מספיק בשביל להחשיב מקום לשם דירה. איפה רואים את זה? אז רב פאפה אומר את זה לגבי הצניעות, הוא אומר שרב אסי אמר שמחיצות של אדריכלים, כלומר של בנאים, הם עושים את זה לצניעות, שלא כולם יראו אותם כשהם עובדים ואוכלים, הם לא נחשבים לשם דירה, אז זה לגבי הצניעות, ולגבי שמירת החפצים, רבונה ברית רב יהושע רואה את זה ברבא ברבוע, שכשהוא עשה עירובי חצרות לעיר מחוזה, הוא לא החשיב את כל העיר כמקום אחד, אפילו שלכאורה היא כולה מוקפת מחיצות, כי יש את כל הבתים שהן מחיצות, וגם בפתחים של המבואות יש מחיצות, ולמה? כי המבואות אמנם היו להם מחיצות, אבל הם רק נעשו בשביל לשמור על הפירות של השברים שהיו שם מפנים, כלומר הם רק נעשו לשמירה, מה שנקרא בגמרא מחיצה לנחת, ומחיצה כזאת לא נחשבת לשם דירה. תראו בה ובחוברת משהו ששאלנו על רבונו ברדר ויהושע. בכל אופן, אלה היו שתי הקושיות האחרונות, שגם אם מחיצה של האברנקה היא לצניות או לנחת, כלומר לשמור על כלים, שתי הסיבות האלו לא מחשיבות אותה כלשם דירה, וממי לוודאי שגם הפרדס מסביב לא נחשב לשם דירה. עכשיו, את כל הקושיות האלו הקשו על רבא בבוקר שבת, כשכבר היה מאוחר לחזור חזרה לשביל שעשה רבונו בר חיננה, והרי שגלו את הכעס על זה שמרסו לו את הפתרון, והוא אמר להם, חכמים המה להרע ולהיטיב, לא ידעו. עד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני מתחיל באמצע עמוד א', ועד עכשיו הנחנו שאם יש שטח שהוא גדול מבית צאתיים, אם הוא לא הוקף לשם דירה, אסור לטלטל בו. עכשיו לעומת זאת נראה שתי דעות שמתירות יותר. כמה יותר עוד מעט נראה, אבל קודם כל בואו נראה את רבי יוחנן שמסביר למה הם מתירות יותר, אז הוא לומד את זה מפסוק בישעיהו, ששם מסופר שישעיהו הנביא מגיע לחזקיהו המלך ומנבא לו שהוא הולך למות, וישעיהו נפרד ממנו ומתחיל לצאת מהארמון בשביל ללכת הביתה, וכתוב שהוא לא מספיק לצאת לחצר התיכונה של הארמון, כלומר לחצר האחורית, וכבר השם מנבא לישעיהו שיחזור אומר לחזקיהו ויאמר לו שהוא קיבל עוד 15 שנה. עכשיו יש הבדל בין הקריב והכתיב לגבי אותה חצר תיכונה. בכתיב כתוב חצר התיכונה, אבל הקריב זה העיר התיכונה. למה זה ככה? למד אותנו שהחצר התיכונה, כלומר האחורית של המלך, הייתה בגודל של עיר בינונית, וממילא מכאן אפשר ללמוד שגם שטח ענק כזה שהוא בגודל של עיר בינונית יכול להיחשב כחצר ומותר לטלטל בו גם אם הוא לא הוקף לשם דירה. עד כאן העיקרון, ועכשיו, מה באמת הגודל של עיר בינונית שזה אנחנו מתירים? אז בזה יש מחלוקת. במשנה, רבי אלי שמע מרבי אליעזר שזה עד בית קור, כלומר עד 30 סאה, בברייתא חנניה אומר עד 40 סאה. עד כאן עיקר החלק הזה. בסוגריים רק נעיר למה ישעיהו יצא דרך החצר האחורית ולא הקדמית, כי הוא רוצה לעשות שם ישיבה בשביל להרבות זכויות לחזקיהו, אולי זה יציל אותו, אבל הגמרא מעירה שבאמת עדיף לא לעשות את זה, בשביל לא להרגיז את השטן שסתם מתחכם דווקא בשביל לנסות להרוג אותו, זה היה בסוגריים, ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי דעות שמתירות יותר מבית צאתיים. החלק השלישי והאחרון זה 4 שורות לפני סוף עמוד א', וזה, אם כבר המשנה הזכירה דברים ששמע רבי אלי מרבי אליעזר, המשנה מביאה עוד שני דברים שפחות קשורים לנושאים שלנו. אחד עדיין קשור לאירובין, השני בכלל לא. נתחיל בשני כי הוא ממש קצר, ואז נחזור לראשון. הדבר השני זה לגבי פסח, וזה שהוא שמע שיוצאים במרור במשהו שנקרא ארקבלין, שריש לקיש מסביר שזה עצבתא חרוזיאתא, שזה סיב בדקל שיש לו תאמר, זה היה ממש בסוף העמוד. עכשיו נחזור לתחילת העמוד ונראה את הדבר הראשון שהוא שמע, שוב, לא הראשון הראשון, אלא הראשון מהחלק הזה, וזה לגבי עירוב חצרות. כבר הזכרנו כמה פעמים שאם יש כמה בתים שפתוחים לחצר אחת, בשביל שהם יוכלו לטלטל מהבית לחצר בשבת, הם צריכים לעשות עירוב חצרות, שזה אומר שהם שמים לחם באחד מהבתים, והם כולם שותפים באותו הלחם, ואז זה כביכול שהם לא גרים בבתים נפרדים, אלא הם כולם גרים בבית אחד גדול עם חצר אחת גדולה, ומותר לכולם לטלטל מהבתים לחצרות ולהפך. עכשיו, בשביל שזה יעבוד, צריכים שכולם ישתתפו באותו הלחם. מה קורה אם כולם ישתתפו ואחד שכח? כך, אז כרגע לאף אחד אסור לתת לחצר, כי זה בעצם כאילו שיש שני בתים שפתוחים לאותה חצר. בית אחד זה ההוא ששכח, והבית השני זה כל השאר. מה עושים? אם ההוא ששכח נחמד, יש פתרון. הוא יכול לבטל את הרשות שלו בחצר לאותה שבת. הוא עושה את זה ביחס לשכנים, כלומר אומר, אני מבטל את הרשות שלי כלפיך, ואני מבטל כלפיך וכלפיך לכל השכנים. לא צריך לעשות איזה קניין, פשוט להגיד את זה, ואז רק לא יהיה אסור, אבל לכל השאר יהיה מותר. עכשיו, מה בדיוק אסור לו? אז לטלטל את הדברים שהוא רוצה להוציא לחצר, או להכניס דברים שלו מהחצר לבית בשבילו, זה ודאי אסור. אבל מה קורה אם זה לא בשבילו, אלא בשביל שאר השכנים? כלומר, הם רוצים להכניס דברים שלהם לבית שלו, או רוצים להוציא משהו שלו אל החצר בשבילהם, האם זה מותר? אז רבי אלי שמע מרבי אליעזר במשנה שלנו שזה מותר, אבל יש משנה בסמכתת עמוד ב' שאומרת שאסור. אז בעצם זה מחלוקת רבי אליעזר וחכמים, לרבי אליעזר מותר, לחכמים אסור. מה ההסבר של המחלוקת? אז באופן כללי אפשר לומר שלרב אליעזר זה מותר, כי כשהוא מבטל את הרשות שלו בחצר, הוא גם מבטל את הרשות שלו בבית, וממילא גם הבית שלו כאילו שייך להם, ולכן הם יכולים בשביל עצמם לטלטל דברים מהחצר לבית שלו ולהפך. לחכמים לעומת זאת, הוא לא מבטל את הבית שלו, אלא רק את החצר, וממילא הם יכולים לטלטל לחצר, אבל לא לבית שלו. אז זה הסבר באופן כללי, אבל עדיין צריך לשאול למה זה ככה. למה לרב אליעזר הוא מבטל גם את החצר וגם את הבית, ולמה לחכמים הוא מבטל רק את החצר ולא את הבית. ולגבי זה, הגמרא מביאה שני דיונים מקבילים. דיון אחד זה על רב ששת, ממש בשורה הראשונה בעמוד ב', דיון שני זה של רב פאפה באמצע עמוד ב'. כאן נתחיל דווקא ברב פאפה, ואחרי זה נחזור לרב ששת. רב פאפה אומר, יש לי שתי אפשרויות להסביר את המחלוקת, והוא גם מבין אפקמינה בין שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שזה עניין של כוונות. כלומר, לפי רבי אליעזר, כשהמבטל מבטל, הוא מבטל בעין יפה. ולכן גם אם הוא אמר רק שהוא מבטל את הרשות שלו בחצר, בעצם הוא מתכוון גם לבית, כי מבחינתו הוא מתכוון לבטל את כל מה שיעזור לשכנים שלו. לעומת זאת, לפי חכמים, הוא מבטל בעין רעה, והוא מבטל רק את מה שהוא אמר ולא יותר. ולכן אם הוא אמר שהוא מבטל רק בחצר, הוא התכוון רק לחצר ולא לבית. זו האפשרות הראשונה, עניין של כוונות. האפשרות השנייה זה שזה לא קשור לכוונות, אלא זה קשור למה אפשר ומה לא. לפי רבי אליעזר, אין דבר כזה לבטל רק את החצר ולא את הבית. אין בית בלי חצר. אם ביטלת את הרשות שלך בחצר, זה אומר שגם ביטלת את הרשות בבית. זה רבי אליעזר. לרבנן לעומת זאת להפך, אדם לא יכול לוותר על הרשות שלו בבית. זה הבית שלו. על החצר הוא יכול, זה משהו חיצוני יותר, אבל את הבית הוא לא יכול לבטל. זו האפשרות השנייה, שזה לא עניין של כוונות, אלא פשוט עובדות. מה אפשר ומה לא. אלה שתי אפשרויות, שוב, לפי אפשרות א', הוא יכול לקרונית לבטל גם את הבית, השאלה אם הוא התכוון לזה או לא, כלומר אם הוא בטל בעין יפה או בעין רעה. אפשרות ב' זה שהמחלוקת היא מה הוא יכול ומה לא. ועכשיו, מה הנפקמינה בין שתי אפשרויות? הנפקמינה זה אם הוא אמר בפירוש. כלומר, אם לפי רבי אליעזר הוא בפירוש אמר שהוא מבטל רק את החצר ולא את הבית, ולחכמים להפך, אם הוא אמר שהוא בפירוש מבטל גם את החצר וגם את הבית, האם זה יועיל או לא? אז לפי האפשרות הראשונה שהכל עניין של כוונות, זה ודאי מועיל, כי המחלוקת זה כשאנחנו לא יודעים למה הוא התכוון, אבל אם הוא בפירוש אמר, אז הולכים לפי מה שהוא אמר. אבל לפי האפשרות השנייה, שזה לא עניין של כוונות, אלא מה אפשרי ומה לא, לא מעניין אותי מה הוא אמר. עדיין, לפי רבי אליעזר הוא ביטל גם את הבית, ולפי חכמים הוא ביטל רק את החצר ולא את הבית. אלה שתי אפשרויות שמע לרב פאפה והנפקמינה, ובא הבאי ומכריע כמו האפשרות הראשונה, שהעניין פה זה כוונות, האם הוא מתכוון לעין יפה או לעין רעה. עד כאן הדיון השני בגמרא. עכשיו, מתוך זה נחזור חזרה לשורה הראשונה של עמוד ב' ונראה את הדיון הראשון. הדיון הראשון זה הסבר של רב ששת למחלוקת, שהוא בעצם גם מסביר את המחלוקת כמו האפשרות הראשונה של רב פאפה. אז למה הבאנו את זה רק עכשיו? כי רצינו שקודם כל תראו את שתי האפשרויות, ואז מתוך זה נבין את מה שרב ששת בא לחדש, וזה את האפשרות הראשונה. אז בואו נראה את זה בפנים. אומר רב ששת שהמחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים זה בעצם מחלוקת לגבי מקרה שהוא אמר שהוא מבטל את הרשות בחצר, אבל הוא לא אמר בפירוש שהוא מבטל את הרשות גם בבית, שבמקרה כזה רבי אליעזר מתיר וחכמים אוסרים, ושואלים על רב ששת שלכאורה זה פשיטה, ועונה רחבה, זה לא פשיטה, כי בעצם רב ששת כאמור בא לומר לנו הסבר כללי למחלוקת, וזה האם הוא מבטל בעין יפה או בעין רעה. לרבי אליעזר בעין יפה, ולכן מניחים שהוא התכוון גם לבית. לחכמים בעין רעה, ולכן מניחים שהוא לא התכוון לבית. זה כשהוא לא אמר בפירוש. בסוגריים נוסיף, אם הוא כן אמר בפירוש, אז כמובן נלך לפי מה שהוא אמר. זה הסבר של רחבה לרב ששת, וכאמור, זה בעצם ההסבר הראשון של רב פאפה, וגם הבאי הסכים לזה. ורחבה מביא לפי הסבר הזה עוד מקרה שבו יהיה הבדל בין רבי אליעזר לחכמים, וזה אם הוא לא ניגש לכל אחד ואחד וביטל את רשותו בפניו, אלא הוא רק ניגש לאחד מהם, והשאלה היא האם מניחים שהוא התכוון גם לשאר. לפי חכמים לא, כי הוא מבטל בעין רעה, אז הוא צריך ללכת ולומר בפירוש לכל אחד ואחד. לפי רבי אליעזר, כן, כי הוא מבטל בעין יפה, ומניחים שהוא התכוון גם לשאר, והגמרא מביאה ברייתא שאומרת את זה בפירוש, ואומרת שזה שיטת רבי אליעזר, והיא גם מביאה גרסה שרב ששת אמר את זה בפירוש, וזה לא רק שרחבה הסביר את זה בדברי רב ששת. בכל אופן, עד כאן הדיון הראשון, אמרנו שזה בעצם כמו האפשרות הראשונה שהביא רב פאפה, ועד כאן החלק השלישי של השיעור. ראינו עוד שני דברים ששמע רבי אליי מרבי אליעזר. הדבר השני היה לגבי מרור בפסח, לא קשור אלינו. הדבר הראשון היה לגבי עירובי חצרות, כשאדם אחד שכח ולא השתתף בעירוב ואז ביטל את הרשות שלו בחצר, האם זה גם כולל ביטול בבית? לפי רבי אליעזר כן, לפי חכמים לא. וראינו שני הסברים. הסבר שני זה שזה עניין של מה אפשרי. הסבר ראשון שכך אחרי אביי וגם ככה אמר רב ששת לפי רחבה, זה שזה עניין של כוונות, האם הוא מבטל בעין יפה או בעין רעה. ובזה בעזרת השם סיימנו את פרק עושין פסין, הדרן הלך עושין פסין, נעצרו כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון המשכנו לעסוק בהיקף לשם דירה, עם הסיפור המעניין על האברנקה של הריש גלותה, שקודם היה היקף גדול מסביב לכל הפרדס שלו לשם דירה, ואז עשו היקף סביב עץ מסוים, לכאורה כן לשם דירה, והוא רוצה לטלטל מהבית אל אותו העץ בשבת, אז רב הונא בר חינן אמר שעקרונית אסור, אז הוא עשה לו שביל של מחיצות מהבית עד העץ, אבל בא רבא והוריד לו את המחיצות, כי הוא אמר, לא צריך, מותר לטלטל, כי כיוון שבנו את האברנקה, זה כאילו בנו בית באמצע הפרדס, וזה נקרא הוקף ולבסוף יש. שב, וזה מחשיב את כל הפרדס לשם דירה, וזה מותר. זה מה שאמר רבא לפני כניסת שבת, אבל אז בשבת עצמה באו והקשו עליו. א', רבינה הקשה שגם הוקף לבסוף ישב לא מחשיב את זה לשם דירה, כמו שרואים בתחום שבת. ב', גם האברנקה עצמה לא נחשבת לשם דירה. למה? כי את האברנקה עושים בשביל צניות ובשביל נחת, כלומר לשים שם חפצים. לגבי צניות אנחנו נודעים מרב אסי שמחיצות של אדריכלים לצניות לא נחשבות לשם דירה. לגבי נחת אנחנו רואים מרבא ברבוע שכשהוא ערב את העיר מחוזה, לא החשיב את המחיצות בכניסות למבואות, כי הם נעשו רק לשם נחת, לשמור על הפירות של השברים, ומחיצה כזאת לא נחשבת לשם דירה, וממילא בזה הם הרסו את האפשרות לטטל אותה אברנקה בשבת, כי שוב, גם אם היא כן נחשבת לשם דירה, זה לא עוזר לפרדס, וב' גם היא עצמה לא נחשבת לשם דירה, והרי יש גלות הכעס ואמר, חכמים המה להרע ולהיטיב, לא ידעו, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו דעות שמתירות אפילו יותר מבית צאתיים, גם כשזה לא לשם דירה. רבי יוחנן הסביר שלמדו את זה מזה שכתוב בישעיהו לגבי החצר האחורית של המלך, חצר התיכונה, אבל הקרי זה העיר התיכונה, וזה בא לומר לנו שהחצר של המלך הייתה בגודל של עיר הממוצעת, ובכל זאת היא נחשבת חצר, וממילא מותר לטלטל גם בשטח מוקף גדול כזה, אפילו שזה לא לשם דירה. וכמה זה עיר בינונית כזאת? אז רבי אליי שמע מרבי אליעזר אצלנו במשנה שזה עד בית קור, כלומר 30 סאה, חנניה בברייתא אומר עד 40 סאה, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי ראינו עוד שני דברים שרבי אליי שמע מרבי אליעזר. הדבר השני היה לגבי מרור, שאפשר להשתמש בהר קבלין. הדבר הראשון היה לגבי עירובי חצרות, שאם יש אחד מהשכנים ששכח לערב עם כולם, אז כרגע אסור לכולם לטטל בחצר, אבל יש פתרון, וזה אפילו באמצע שבת, הוא יכול לבטל את הרשות שלו בחצר. עכשיו, האם זה מתיר להם לטטל לברים גם אל הבית שלו, מהבית שלו בשביל עצמם? לפי רבי אליעזר כן, לפי חכמים לא. ובעצם זה מחלוקת, האם הוא ביטל לא רק את הרשות שלו בחצר, אלא גם את הרשות בבית. ומה הסבר למחלוקת? אז ראינו שני דיונים מקבילים. בדיון השני רב פאפה הביא שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שזה עניין של כוונות, שלרבי אליעזר כשהוא ביטל, הוא ביטל בעין יפה, וממילא הוא התכוון גם לבית. לחכמים הוא מבטל בעין רעה, והוא לא התכוון למה שהוא לא אמר, כלומר הוא לא התכוון לבית. אפשרות שנייה זה לא עניין של כוונות, אלא מה הוא יכול. לפי רבי אליעזר אין דבר כזה בית בלי חצר, וממילא הוא התכוון גם לחצר וגם לבית. לפי רבנן אין דבר כזה לבטל רשות בבית, וממילא ודאי שהוא לא התכוון לבית. אלה שתי אפשרויות שביא רב פאפה, והנפקא מינה ביניהם זה הוא אמר בפירוש למה הוא התכוון, שלפי אפשרות הראשונה זה יועיל, לפי אפשרות השנייה זה לא יועיל, ולרבי אליעזר זה עדיין יהיה מותר, ולחכמים זה עדיין יהיה אסור. זה היה ברב פאפה. אחרי זה עברנו לדיון הראשון, וזה רב ששת, שהוא פשוט אומר לפי רחבה, כמו האפשרות הראשונה ברב פאפה, שזה עניין של כוונה, אם הוא ביטל בעין יפה או רעה, ורחבה הביא לזה עוד נפקא מינה, וזה אם הוא ביטל רק לאחד מהם ולא לשאר, ששוב, לפי רבי אליעזר מניחים שהוא התכוון בעין יפה, והוא התכוון גם לשאר, ולכולם יהיה מותר, לפי חכמים לא, הוא התכוון רק למה שהוא אמר ולא יותר, הדרן הלך עושין פסין, כל טוב.